שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדרל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על איך עובדים ההושים שלנו, ולא סתם איך עובדים ההושים שלנו, אלא מה קורה במצבי חיים ומוות יהיה מרתק. בואי תפתחי בבקשה יעל.
אז אנחנו רואים שלאורך כל החיים שלנו, החושים שלנו עושים איזשהו שינוי. אם אנחנו נולדים עם יכולת ראייה מאוד מאוד מוגבלת של כמה סנטימטרים, עם השנים יכולת הראייה הזאת בהתחלה הולכת ומשתפרת, ועם השנים אחר כך הולכת ויורדת. חוש הטעם שלנו משתנה במהלך השנים, דברים שמאוד לא אהבתי בתור ילדה, אני יכולה לאהוב אחר כך בתור מבוגרת, אפילו ממש לשנות את, את חוש הטעם שלי ממצב אחד. מה זה?
על ידי הרגל.
או על ידי, אוקיי, יכול להיות שעל ידי הרגל, יש גם דברים שאנחנו רואים שילדים למשל לא אוהבים, ומבוגרים כן אוהבים. יש משהו שכן קשור להתפתחות שלי לאורך כל השנים, ביחס לחושים שלי. ואנחנו רוצים באמת להבין בתור שאלה פתיחה, מה התפקיד של החושים בשלבי החיים השונים. עם איזה מצב חושי אני, אם ניקח את הקיצוניות, עם איזה מצב חושי אני נולדת, ועם איזה מצב חושי, אני בעצם מסיימת את חיי, או...
באותם החושים, רק הבעיה היא שיש חלק מהחושים שמתפתחים במשך החיים, ויכול להיות עד איזה גיל, ואחר כך הם מתחילים כבר לרדת, כן? לאבד את הרגישות שלהם, ויש חלק מהחושים שלא מתפתחים אלה הכי טובים, ואז משך חיים יורדים. יש חלק מהחושים שאולי בכלל לא כל כך משתנים, אלו יותר ואלו פחות.
תן דוגמה, למשל אומרים שכשתינוק נולד, החוש הראייה שלו הוא מפותח לרמה כזאת למרחק שהוא יכול לקלוט מרחק כמו מהפנים של אמא עד הזה שלה. זהו, זה המרחק שהוא מסוגל לראות, הוא לא צריך יותר והוא גם לא קולט יותר. עד גיל חצי שנה, החוש הראייה שלו הולך ומתהדד עד שהוא רואה כמו בן אדם מבוגר. אם אני לוקח אחר כך בקצה השני של החיים, אדם מבוגר, הוא כבר רואה פחות, פחות, פחות ופחות. אני לא מדבר עם מישהו אפילו שיש לו בעיות ראייה, אלא מיינסטרים, בן אדם נורמלי.
נכון.
כאילו עוד פעם זה הולך ודועך. הכלים האלה שנקראים ההושים שלנו, כמו הדוגמה שנתת עכשיו של ראייה, איך הם משתנים לאורך הקיום שלנו?
הם לא, יכול להיות שהם לא משתנים בכלל. אמנם שיש בהם שינויים, שהם מאבדים את הרגישות שלהם. כן, נגיד, אותם החושים שיש לנו בעין. כן, הם משתנים בעצמם, אבל בעיקר זה הרצון לקליטה שעומד אחרי החושים האלה. הוא משתנה. ולכן הרצון הזה הוא בעצם אומר לי מה לעשות, ועד כדי כך לראות וכמה לראות וכו'. הרצון. העין שלי לא מתעייפת. אני סוגר עיניים ואני נרדם. זה לא בגלל העין. זה בגלל שהמוח שלי נותן פקודה שכך אני עכשיו צריך להיכנס לשינה. אותו דבר המוח שלי נותן פקודה שאני צריך לראות עכשיו רק פנים וחזה של אמא. זהו, כי זה עם שני דברים האלו החשובים לי עכשיו שאני תינוק, וכו'.
ואם אנחנו הולכים, אתה יכול לאפיין למשל את תפקיד החושים בשלבים מסוימים של החיים, נגיד לתינוק יש איזשהו צורך אחר בהתפתחות, לבן אדם בגיל העשרה יש איזשהו צורך אחר, ואז מתפתח אצלו משהו אחר בהתאם לאותו רצון שמתפתח. אחר כך בתור בן אדם מבוגר הרצונות שלי משתנים, יש איזשהו קשר בין התפתחות החושים לבין אותה התפתחות של הרצון לאורך כל השנים?
חושים לא מתפתחים, כך אנחנו אומרים. אנחנו אומרים כך, אבל רצון שאחרי החושים הוא מתפתח, והוא דורש שאנחנו בצורה כזאת או אחרת נשתמש בחושים.
מה הרצון של תינוק למשל?
הרצון של תינוק להיות קשור לאמא, לקבל ממנו כל המידע, ולהרגיש אותה בריח שלה, כן? ולקבל ממנה מזון, ולקבל ממנה משהו זקוק לחיים, טיפול. אז הוא רואה אותה, הוא לא רוצה לראות שום דבר חוץ ממנה.
פונקציונלי, אתה אומר.
כן, ודאי.
ואם אנחנו הולכים רגע לקצה השני של מקרה של מוות, מה קורה לחושים במצב של מוות?
אני לא רוצה לראות שום דבר, אני לא רוצה להיות קשור בכלל עם כל המציאות, רוצה לסגור עיניים וזהו, מה שנקרא. לסגור עיניים בכל החושים. זאת אומרת, לא להרגיש שום דבר. המציאות הזאת כבר אני לא רוצה להרגיש. היא מביאה לי צרות, בעיות, אני לא מסוגל לקלוט אותה, לעבוד איתה. יותר טוב לא להרגיש. ואז אדם סוגר את החושים שלו ומת.
יש לו מודעות למקום הזה שהולך של... יש איזושהי מודעות לקראת המוות לעניין הזה שבאמת שהרצון שלו...
אנחנו רואים שכל החושים לגיל מבוגר הם הופכים להיות יותר ויותר קיים.
יש פחות כוח רצון. מה זה אומר שיש פחות רצון? מה זה אומר שיש פחות רצון?
אני לא רוצה כל כך לראות כמו שרואים החיים. ילדים זה עם עיניים גדולות, מסתכלים על העולם, הכל הם צריכים. אני לא רוצה כלום, מספיק למה שיש לי קצת. זה חיים הופכים להיות למוגבלים כאלה, אבל בשביל זה לא מוגבל. כי אני ראיתי כבר כל העולם הזה, אני לא זיהיתי בו שום דבר מיוחד. אני יכול לא לראות אותו אלה מה שטוב לי ככה. הרצון לקבל שנמצא באדם, הוא קובע חושים יותר פתוחים או סגורים.
מה הרצון של בן אדם מבוגר כבר בסוף חייו?
לשרת לעצמו בצורה הנוחה ביותר. אז אני לא צריך כל העולם ולשמוע ולראות ו... מספיק להיות ברוגע. והכוח הגנתי שיש לי בגוף, אותו כוח הגנתי, הוא אומר לי, סגור קצת עיניים, סגור קצת לחושים, תרגיש את עצמך טוב, תהיה שמח בחלקך וזהו.
יש איזשהו חוש שמרגיש שהמוות מתקרב?
ודאי.
יש לבן אדם איזשהו...
ודאי, אנחנו מרגישים את זה באנשים מבוגרים. נו, אז מה? וזה בסגירת החושים, כך הוא מרגיש, אדם.
הוא מכוון את זה, זאת אומרת, יש לנו באמת שליטה על היכולת הזאת לקבוע מתי אנחנו רוצים, כשאנחנו נרצה למות, אנחנו נמות?
כן.
זה ה... זאת אומרת שבן אדם שולט גם, שולט בעצם על החושים, ובאמצעות זה הוא שולט על המוות שלו? זה,
אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה, בכל זאת, האנשים הרגילים לא יכולים את זה לעשות. לא שולטים.
אז מה כן יש במודעות שלהם? מה הם כן יכולים... בן אדם רגיל שמגיע לקראת מוות, הוא יודע משהו, הוא מרגיש משהו?
כן ולא. הוא... אנחנו רואים מהמקרים האלה, כן ולא. אבל זה לא שייך לחושים. זה שוב שייך לרצון שלו הפנימי. האם הרצון הזה הוא נותן לו פקודה לסגור את הכל ולמות, או לפתוח את עצמו לו ולהמשיך להתקיים.
ומי שולט על הרצון שלו? הוא שולט על הרצון שלו?
לא, הרצון שולט על האדם.
הרצון מניע את האדם בכל שלבי חייו?
כן. הרצון הוא הראשון בבריאה.
והוא זה שמכתיב לנו בעצם, לפי מה שאתה אומרת, איך יראו חיינו מכל ההיבטים, החל מהתפתחות החושים ועד ל...
ודאי.
ועד למותנו. יש חושים שממשיכים לפעול אחרי שבן אדם מת? במקום חמשת החושים האלה?
אנחנו לא מדברים אחרי המוות, כי זה בכל זאת, זה לא הנושא. אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה הבן אדם בכל זאת לא מבין, לא מאמין, לא יודע. זה עניין של דת, שידברו מה שהם חושבים. אני מדבר מתוך המציאות שהיא נראית לכולם, או יכולה להיות פתוחה לכולם.
אוקיי, אז אני רוצה ללכת להיבט אחר של החושים. במהלך החיים שלנו יש לנו הרבה מקומות שאנחנו מרגישים, שכאילו אנחנו מרגישים מעבר לחושים הרגילים. שיש לנו איזושהי הרגשה הרבה מאוד פעמים, שזה לא רציונלי, שזה לא באמת משהו שאפשר לקלוט בחושים, לא של ראייה ולא של שמיעה ולא של...
נחוש אפילו, כך, לא?
כאילו חוש נחוש כזה.
כן.
אבל יש לך, לפעמים יש הרגשה מאוד מאוד חזקה, אפילו הרבה פעמים בניגוד להיגיון החיצוני הזה.
כן.
אנחנו קוראים לזה אינטואיציה. מה זה אותה אינטואיציה הזאת שבעצם מאפשרת לנו להרגיש מעבר לחושים הרגילים שלנו?
זה גם כן נקלט ברצון שלנו, רק אנחנו עדיין לא יכולים לאבד את זה בצורה נכונה. לא בסטטיסטיקה ולא בלגלות בזה איזשהו סיבה ומסובב, קודם והמשך, ולכן אנחנו לא מסוגלים להגיע להחלטה מה זה, דבר אחד. דבר שני, שאנחנו לא יכולים להעביר את זה לשני, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, כי זה עדיין לא התלבש בחושים שלנו בצורה ברורה. כדי שאיזו תופעה תתלבשנה בצורה ברורה, בחושים שלנו, היא צריכה להופיע בחושים, ולעבור שם כמה שלבי הקליטה, וגם כן לחזור אולי כמה פעמים על עצמה, אז אין, לא תמיד אנחנו נמצאים בקליטה כזאת ברורה, ולכן מה שנמצא בקליטה לא ברורה, אנחנו חושבים שזה אינטואיציה, נחוש וכן הלאה.
אבל מה זה באמת, הדבר הזה?
זה באמת שזה מופיע בחלק מהחוש, בחלק מהרצון, ולא בכולו, ולכן כך אנחנו אומרים.
לא הבנתי. הסברת עד כה שהרצון של האדם לקבל מהחיים כל מיני דברים, מפעיל את חמשת כלי הקליטה שלו של חמשת ההושים. נכון? את זה הבנתי נכון?
כן.
יש לאדם רצון, אדם מזדקן, כבר לא רוצה דברים, כאילו הרצון הפנימי שלו כבר הולך וקטן ודועך, נותן פקודה להושים, יאללה, תתחילו להיסגר, מספיק, נצטמצם. ובשנים הטובות שלו רצה לבלוע את העולם, הכל עובד, כל המערכת עובדת פול און.
כן.
עכשיו אתה אומר ככה, כשאנחנו מדברים על אינטואיציה, אתה אומר, יש פה קליטה של משהו, לא דרך ההושים, אז איך זה נקלט? או שלא הבנתי בכלל?
איך זה נקלט? אם זה לא דרך החושים, זה נקלט בחושים. אבל החושים האלה הם לא מספיק מבוררים. כי רצון לקבל שלנו, יש בו חמישה שכבות. חמש שכבות. שהם, כך אנחנו קוראים אותם, 0, 1, 2, 3, 4. ואם ההתפעלות שלי לא מגיעה למלא את כל השכבות האלה, אז אני מרגיש שההתפעלות הזאת היא לא מספקת. אז אני קורא לזה נחוש, דמיון, כאילו משהו שקורה, שנדמה לי וכן הלאה. אז זה מפני שההשפעה החיצונה באיזושהי לא ממלאה את כל הרצון שלי.
אתה יכול לתת לי לדוגמה?
כאילו שאני שומע איזשהו צליל. אז אני לא יודע בדיוק, אני שומע אותו, או שהוא נמצא אצלי בראש. לא. זאת אומרת, החוש שלי הוא יכול להיות שנפעל, ומביא לי את הצליל הזה מאיזשהו מרחק, אבל אני לא מזהה מאיפה ומה, ואפילו את הצליל הזה אני לא יכול להבחין בו בדיוק מה זה. או שזה בדיוק אצלי מנגן משהו בראש, זיכרון. לא. זאת אומרת, עדיין זה לא הגיע, התופעה הזאת לא הגיעה למלות לכל הרצון לקבל שלי ששייך לאותו הנושא, לאותה התפעלות.
אני אתן לך דוגמה שאתה נתת באחת התוכניות הקודמות, ואולי אם תסביר לי אותה אני אבין אולי קצת יותר טוב. אמרת למשל, אמא נמצאת מרוחקת מהתינוק שלה שהיא מאוד אוהבת והוא מאוד חשוב ויקר לה, ומרגישה מה קורה איתו.
כן.
איך היא מרגישה? באיזה מערכת? מה, מו, מאיפה זה?
זה ברור מאיפה זה, היא מרגישה.
אולי לך זה ברור, לי זה לא ברור.
למה לא ברור?
תסביר לי.
היא הייתה מרגישה פעם תינוק?
כן.
מתי?
כשהייתה אימו ביחד, בידיה היה.
שהוא היה כאובר בתוכה.
אוקיי.
כן?
כן.
הייתה מערכת משותפת ביניהם.
אוקיי.
היה שיתוף מלא, עד כדי כך שהיא כל הזמן הייתה עובדת בשבילו.
כן.
עכשיו חתכו איזשהו קשרים ביניהם גשמיים. גשמיים, כמה צינורות. אבל הרגשית ביניהם, הקשר נשאר. נשאר. אנחנו לא מבינים עוד מיליארדי סוגי קשרים שאנחנו קשורים זה לזה. אבל בין אמא לתינוק, פי, ודאי. ודאי. אלה עכשיו, במקום למלות אותו בדם, בטרקולציה הזאת של הדם, אז היא ממלא אותו בחלב. אפילו לא בחלב שלה. לא חשוב. אבל קשר רגשי, הוא נשאר. היא מרגישה אותו. היא עובדת גם כן בשבילו, אפילו שהוא נולד ונמצא לידה, לא בתוכה. לכן אין כאן שום בעיה. זה תופעות הידועות בכל העולם.
ובמערכות יחסים אחרות, הרי זה לא קורה לאמא רק עם הילד שלה, זה קורה הרבה פעמים שכן יש איזושהי אינטואיציה מאוד מפותחת לגבי...
יש אנשים שיש בהם אינטואיציה מאוד מפותחת, כן, והם מרגישים מה שהיה ומה שיהיה אפילו. ואפילו עתיד מרגישים. ומרגישים כל מיני אנשים. הם מגלים לפי התמונה מה קורה עם האדם. ודאי. כי העולם שלנו הוא לא פשוט כזה שתקי, שטוח, כמו שאנחנו חושבים בחמישה חושים שלנו רגילים. יש אלפי אלפי קשרים בינינו, כן? ומידע עצום ללא הגבלה שנמצאת סביבנו, ואנחנו בעולם הזה חיים. אנחנו חיים בו. וכמה שקולט כל אחד קולט, למה חוכמת הקבלה ככה נקראת חוכמת הקבלה? כי היא מלמדת אותנו איך לקלוט את המידע הזה האינסופי שנמצא בינינו, ממלא את כל האוויר.
זאת אומרת שאתה אומר המידע קיים,
כן.
הקשרים האלה, יש הרגשה שכאילו, אתה יודע, כאילו יודעים פתאום דברים, או במצבים מסוימים, או על אנשים מסוימים, או אפילו מה לעשות, יש פתאום איזו משיכה למשהו מסוים, למרות שנגד זה בכלל נוגד את, את כל ההיגיון, ואת כל מה, כל מה שאמרו לך, אבל בכל זאת יש איזו משיכה פנימית, כאילו הם מרגישים ששם האמת.
כן.
זאת היא הרגשה של, של האינטואיציה הזאת.
כן.
וכאילו שיש בעצם איזושהי אמת מחוסה כזאת, ויש פתאום, נפתח לך איזה מין חלון פנימי כזה לתוך האמת הזאת, פתאום ככה, יש הבזק כזה שפתאום אתה יכול כן להרגיש לפחות ש, שאתה הולך, בד, ש, שאתה הולך למק, למק, למקום נכון, למקום של אמת. כאילו זה משחק של מין...
זה הכל נחושים בתוך האדם, יש יותר מרגישים, יש פחות מרגישים. אני לא משחק בדברים כאלה, כי איפה שאין מדע, אני מעדיף לא לשחק בזה, כי זה לא... ללא בסיס ריאלי.
תראה, יש המון מחקרים על זה הרי.
בסדר, אתם פסיכולוגים אוהבים לעשות כל דבר שבא לכם. כי זה לא מדע. זה לא מדע. לכן אני מתייחס למה שאדם, כל אדם יכול לרכוש ולעבוד לפי זה ולתקן את הכלי קליטה שלו ולהגיע לתיקון המציאות שלו, למה שמתגלה לו בזה שהוא מגלה את המציאות האמיתית. אם יש לאדם כזאת נטייה, אז כדאי לעבוד איתו. ואם סתם כדי להרגיע קצת את הרצון שלו, זה לא... אני לא עוסק בזה.
אותם כלי קליטה, הם מיוחדים, אותם כלי קליטה אינטואיטיביים, או שזה משהו שכל אחד יכול להיות לו?
כל אחד.
במה זה תלוי?
ברצון של האדם. אם הוא כבר בשל, לפתח בתוכו את הכלי קליטה החדשים האלו.
זה כלי קליטה חדשים?
מעל החושים שלו, הרגילים. כן? זה חמישה כלי קליטה נוספים על פני חמישה כלי קליטה הרגילים שלנו, כי ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, ומעליהם גם כן כלי קליטה חדשים.
האינטואיציה לאן שייכת? לכלי קליטה הישנים או החדשים?
לא לזה ולא לזה.
לאן? לאיזה אזור?
זה מין נחוש מעבר, זה לא, אינטואיציה זה לא כלי קליטה.
אלא? זה לא איזשהו חוש שיש, לפחות ככה זה מרגיש לי, כמו איזה חוש שהוא כן...
כן, אבל זה רק מרגיש. מרגיש בתוך הרצון, שעומד אחרי כל החושים, והרצון הזה הוא במקצת מרגיש איזו התפעלות. זה לא עובדה, וזה לא שבא דרך איזה חושים. יכול להיות שזה בא כנגד איזה שמיעה, כמו שאמרתי, שיכול להיות שנדמה לו שהוא שומע משהו, או גם כן רואה משהו, לא חשוב. כן? או מריח, פתאום אני מרגיש איזשהו ריח. בכלל אין שום ריח. רק כך אני מתאר לעצמי. כי כל הריחות גם כן קיימות בעולם, מסביבי. לא שריחות קיימות, הגלים האלה. הכל תלוי בי. אני יכול לשבת באמצע שממה, מדבר, אפילו לא מדבר, ולתאר לעצמי שאני נמצא באיזו מסעדה יוקרתית צרפתית. עם כל ההתפעלויות. ועם כל המוזיקה, ועם כל הריקודים, ועם כל מה שיש.
משתמשים בזה הרבה ברפואה, בדמיון מודרך. שאתה מתאר לעצמך כל מיני דברים.
כן, אפשר.
יש לי שאלה, אתה סומך על האינטואיציה שלך? אומרים תחושת בטן.
לא.
לא סומך. למה?
כי זה התופעות שהן לא מתלבשות בצורה השלמה בתוך הרצון.
ולמה קוראים לזה תחושת בטן?
כי זה בטן, זה עדיין לא ראש.
אז לא, אתה לא סומך.
לא.
על מה אתה...
רגע, בחיים שלך אתה יכול בכל זאת לקבל אותם בחשבון.
כן.
להיזהר ממשהו, זה בסדר. אבל להתייחס לזה כמו לעובדה, לא.
אני רוצה להתקדם אל מה שהתחלת לומר קודם. אמרת שיש לאדם אפשרות לפתח כלי קליטה חדשים ולגלות מציאות בלתי מוגבלת. הבנתי את המשפט הזה? יש אפשרות כזאת לאדם לפתח מערכת חישה נוספת בעצם?
כן.
זה מה שאתה אומר?
אבל לא שזה מציאות בלתי מוגבלת.
מה?
ולהתחיל לגלות מה שעכשיו אנחנו לא מגלים, שם זה מציאות בלתי מוגבלת, אבל מה שאדם מקבל משם, הוא מקבל את זה בכל זאת בצורה מוגבלת בשלו.
אז בוא נלך צעד צעד. איזה מערכת, אני מפתח מערכת חושים חדשה? מה אני מפתח בעצם? מה זה החדש הזה?
אתה מפתח מערכת חושים חדשה.
איזו מין מערכת?
היא נקראת נשמה.
נשמה? מה זה אומר נשמה?
משהו שאתה תופס מהמציאות שנמצאת מחוץ לך.
מה אומרים, אומרות המילים האלה, מציאות שמחוץ לך?
מחוץ לך נמצאת מציאות שאתה מקבל ממנה חלק מאוד מאוד קטן מזרי, והחלק הזה שאתה מקבל, שאתה יכול לקלוט ממנה, אתה בזה מצייר את העולם הזה, שהוא קיים בך בצורה סובייקטיבית בלבד. ואם אתה רוצה לקלוט את המציאות האמיתית שנמצאת מחוץ לך, בלי להגביל אותה בכל מיני ההגבלות שלך הסובייקטיביים, אז אתה צריך לפתח יכולת להרגיש מחוץ לחושים שלך, מחוץ לרצון שלך. וזה מפתחים, יכולת כזאת מפתחים, על ידי חוכמת הקבלה. שאתה מתעלה מעל החושים שלך ורואה כמה שאתה מסוגל פתאום להרגיש מציאות שהיא נמצאת מחוץ לך. המציאות הזאת היא שדה כוח, של כוח השפעה, ואתה ש...
שדה של מה?
כוח השפעה.
כוח השפעה.
מה זה כוח השפעה?
כוח השפעה, השפעה. כמו שיש לך יכולת לקלוט רק קבלה, מה שאתה קולט בתוכך, אז כדי לגלות את השדה החיצון, אתה צריך להיות בכוח השפעה, בכוח נתינה, באהבה לזולת, מחוץ לעצמך, להשתדל לצאת מהרצון שלך, כלפי רצון הזולת, על ידי תרגילים שאתה מתחבר לזולת ורוצה להיות בתוכו, על ידי התרגילים האלה אתה קונה יכולת להיות בזולת. ואז בתוך זה אתה מתחיל לגלות עד כמה שיש סביבך העולם מיוחד. בעצם סביבך אין שום עולם. יש רק רצון גדול מאוד של השפעה. אבל במידה שאתה מזדהה עם אותו רצון להשפעה, שנקרא אור, אתה בונה בך כל מיני צורות, בכמה אתה דומה לו. והצורות האלה הן נותנות לך צורות שהן נקראות עולם העליון.
ומה המטרה של כל זה? מה התפקיד מטרה, של החושים במצב
מטרה
הזה?
מטרה של כל זה, להביא את האדם למצב שהוא יקלוט המציאות העליונה הזאת בצורה בלתי מוגבלת. שאז הוא יוצא מהחושים שלו המוגבלים, וקולט את המציאות הבלתי מוגבלת שמחוצה לו. ואז הוא מגיע לקיום נצחי בלתי מוגבל, שהיא דווקא נקראת מטרה לקיום שלנו.
מה מגביל היום את התפיסה שלי? את קליטת המציאות שלי?
זה שאתה כל הזמן רוצה רק לקבל בתוך עצמך. אתה רוצה לקבל בתוך עצמך הכל. ולא רוצה לצאת מתוך עצמך. מה שאתה מקבל זה טוב לך, ואתה רוצה רק לחיות בזה. בתוך הקופסה הסגורה שלך.
ובסטטוס הבלתי מוגבל מה אני רוצה?
בסטטוס הבלתי מוגבל אתה רוצה דווקא להשתוות עם אותו עולם שנמצא מחוץ לך. מחוץ לרצון לקבל שלך, מחוץ לאור שלך. אתה רוצה פשוט להתעלות מעל עצמך.
לאן?
לכל המציאות הזאת החיצונה.
ולמה הרצון הזה הוא בלתי מוגבל?
כי אתה לא מגביל אותו בחושים שלך. אתה לא מגביל אותו ברצון שלך.
כשאתה אומר להרגיש בלתי מוגבל, מה זה אומר?
אנחנו לא יודעים לדבר על זה. אין לנו מילים כאלה בלקסיקון שלנו.
אתה אומר שמה שמגביל אותי זה בעצם הרצון שלי, נכון? לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני מבינה אותך.
כן.
זאת אומרת שאני צריכה איכשהו לצאת ממגבלת, איך אני יכולה לצאת מתוך מגבלת הרצון שלי?
על ידי תרגילים, חומת הקבלה בדיוק מלמדת על זה.
מה זה אומר? איזה מין קיום יהיה לי מחוץ לרצון שלי? איך אני ארגיש את עצמי, למשל, מחוץ לרצון שלי? איך אני ארגיש את המציאות מחוץ?
אני לא יכול להעביר לך, גברת, את הדברים האלה, כי אין לך את זה בחושים, ולכן אני לא יכול להגיד לך איך תרגישי.
מה ישתנה בתפיסה שלי, או באופן מהותי, בכל תפיסת המציאות שלי, או ב...
על זה כתוב טעמו וראו. אי אפשר להעביר את זה. אי אפשר. אפילו בעולם שלנו, לתינוק אי אפשר להעביר הרבה מאוד מידע, שהוא ידע מתי שיהיה גדול.
מה תפקידם של החושים באותו עולם חדש?
חושים שלנו האלו?
לא, גם אלה וגם החדשים.
אלו חושים אני צריך להתקיים בינתיים בגוף שלי, עד שאני לא מגיע בקליטת העולם החיצון הזה במלואו, וחושים האלו רוחניים שאני מפתח כדי לקלוט את כל המציאות העליונה. נחיה ונראה.
נהיה ונראה. תודה רבה הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. נהיה ונראה, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.